שלום לכולם, תודות לאבי גז, מייסד השיעור, שנמצא פה באופן נדיר. תודות לאביחי אברהם, המתנדב המסור מאוד, לנתי צנעני, המתנדב המסור מאוד, צחי מגנזי וכל אנשי היכל שלמה ומיכלת הרצוג, שהם מארחים אותנו פה כל שבוע. עמי פייקובסקי היקר על הכיבוד, אם ראיתם שהכיבוד שודרג בעוגות, זאת תרומתו של דוד גורדון, תודה גם לו. אני לא יודעת אם משהו נשאר בקומה 2, אבל... כן? היה? אוקיי. אנחנו בשידור חי, אנחנו משודרים, יהודה ודיני גרובייס המוכשרים אחראים לשידור הזה, קרן דניאלי תורמת את השידור, וזה בקשה תמידית שלי שאנשים יגידו לנו מאיפה הם צופים ברחבי הארץ והעולם. בדרך כלל יש מישהי שצופה בנו באופן קבוע באנטוורפן, והערב יגיע לפה פעם ראשונה, אז לאה ברוכה הבאה, מאנטוורפן לירושלים, ברוכה הבאה. תשארו, תשאירו עוד כוח, כי יש לנו כאן גם בת מצווה, רעיה הרבנד מהר חומה, מזל טוב לך וברוכה הבאה. וחוגגת פה יום הולדת אליה גושן בת ה-19, היום, זה החברות שלה מפתיעות אותה ברגעים אלה, וגם חגית שטוסל באה לחגוג בשיעור, איפה, עם קהל ביתי אוהד, אז מזל טוב. נמצאים פה האנשים של הפודקאסט האמריקאי, פודקאסט שעושה הסברה ישראלית בחול, The Israel Project, ברוכים הבאים. הם בדיוק ראיינו אותי, אז הם, טליה, המגישה, ראיינה אותי עכשיו פה באנגלית לפני השיעור, אז היא הסבירה למאזינים שעכשיו הולך להיות פה שיעור על ה-Hebrew Bible, אז אף פעם לא חשבתי שאנחנו עושים שיעור על ה-Hebrew Bible, אז בבקשה. ואנחנו מאחלים, הוא לא מרשה להגיד לו מזל טוב, אבל אביחי אברהם היקר שלנו חוגג יום הולדת בשבת, אז תודה אביחי שאתה מרשה לי בהפתעה. ומזל שנולדת, אתה יודע כמה רק אני מודה על זה שאתה קיים בעולם שלנו. נמצאת איתנו באולם אורחת מיוחדת גילה כהן. גילה היא אימא של סמל אבינועם כהן, זיכרונו לברכה, שנהרג בתאונת אימונים ברמת הגולן לפני כמה חודשים. אתם מוזמנים להכיר אותה אחרי השיעור, ואתם תבינו במהלך השיעור למה, אנחנו נסביר איך הכל ככה מתחבר. אנחנו בפרשת בשלח. שבוע שעבר ראינו, לי זה אפילו היה קצת חידוש, שיציאת מצרים אין משמעה קריאת ים סוף. יציאת מצרים הייתה בשבוע שעבר, זה פרק ראשון. פרק שני, יצאנו משם, עכשיו צריך גם לחצות את ים סוף. בדמיון שלי זה תמיד היה ביחד. השבוע עם ישראל מתחיל את הפרשה בצד אחד של ים סוף, מסיים אותה בצד השני, והשם של הפרשה בשלח, אני חושבת שיש בו אפילו משהו שמתכתב עם הקריאה של משה ואהרון. הרי מה הם אמרו לפרעה? שלח את עמי. ולא, מה פתאום? מי זה השם? ומי זה העם? ומה פתאום לשלוח? ובסוף אומרת לנו התורה, כן, כן, בסוף הטוב מנצח, בסוף האמת מנצחת, בסוף, ויהי בשלח פרעה את העם. אני חושבת שזה מדגיש לנו שאותו שלח את עמי שהוא לא רצה לממש, בסוף מתממש, ומה שצריך לקרות קורה. עכשיו קוראים בפרשה שני דברים, והם קוראים במקביל, ואנחנו נעסוק בהם וננסה לראות בעצם מה זה אומר לנו. המבנה של הפרשה הוא מרתק, הוא כותבי מאוד. אנחנו נתחיל קודם כל בעובדות, ואחר כך נפנה לשני הכיוונים שהפרשה מציבה בפנינו. אבל בואו נתחיל בעובדות, העובדות הכי יבשות, נכון? התיאור, במרכאות אפשר להגיד האובייקטיבי, כן, הקדוש, אבל האובייקטיבי של התורה, זה לא מהפה של אף אחד, זה לא ויאמר משה או ויאמר השם, זה פשוט תיאור עובדתי, facts, כן? שהתורה נותנת לנו על מה שהתרחש. זה השלב הראשון, אחר כך נראה מה אנחנו עושים עם העובדות האלה, לאן אנחנו מסוגלים להגיע איתם, לפסגות או לתהומות. אבל קודם כל, אומרת לנו התורה, קודם כל תדעו מה קרה. ויית משה את ידו על הים, נכון? הם עומדים בין המצרים לבין הים. ויולך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה. ויישם את הים לחרבה, ויבקרו המים. ים סוף מתייבש. בשביל שבני ישראל יעברו, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם. וירדפו מצרים, ויבואו אחריהם כל סוס פרעה, רכבו ופרשיו אל תוך הים. ויהי באשמורת הבוקר, וישקף השם אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן, ויהום את מחנה מצרים. ויעשר את אופן מרכבותיו, וינהגהו בכבדות. ויאמר מצרים, אנוסה מפני ישראל, כי השם נלחם להם במצרים. עד כאן תיאור העובדות, וזה ממשיך בעוד כמה פסוקים. ויאמר השם אל משה, נטה את ידך על הים, וישובו המים על מצרים, על רכבו ועל פרשיו. וית משה את ידו על הים, וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו, ומצרים נשים לקראתו, וינער, איזה תיאור, וינער השם את מצרים בתוך הים. וישובו המים, ויחסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעו הבאים אחריהם בים, לא נשאר בהם עד אחד. ובני ישראל הלכו ויבשה בתוך הים, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם, ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, ויר ישראל את מצרים, מת על שפת הים. עד כאן תיאור ההתרחשות. עובדות יבשות, אני לא יודעת אם יבשות זה המילה, כן, יש פה הרבה מים, אבל זה העובדות. פרשננו יכולים, וגם אנחנו יכולים לדבר רק על זה המון. זה, אנחנו כבר אמרנו שיציאת מצרים היא ongoing, זה יציאת מצריימינג, ING, הווה מתמשך. וזה תהליך שאתה צריך ללמוד ממנו. איך אתה מטביע את הרע ומעלים אותו. איך אתה עובר לשלב חדש, וזה אפשרי שיעלם משהו שאיים עליך רק לפני רגע. ואפשר לדבר על פרשנויות עמוקות, איך להתקדם בחיים ואיך להתגבר. אבל בואו נשאר רגע שוב עם העובדות עצמן, עם התיאור לאשורו. קראנו עכשיו את מה שהתרחש. מכאן, זה לא שזה נגמר, מכאן זה רק מתחיל. מה אתה עושה עם העובדות? מה אתה עושה עם המציאות שמותחת לך בפרצוף? איך זה משפיע עליך, על ההחלטות שלך, על המילים שלך, על מצב הרוח שלך? והפרשה מכאן מסבירה איך העם מגיב למצב החדש והמופלא הזה שקרה לו. קודם כל, מיד שמסתיים האירוע, העם פוצח בשירה מאוד נרגשת, ומאוד מאוחדת. שירה היא מעל לעולם הדיבור. אנחנו יודעים שיש את עולם הדיבור ואת עולם הנגינה. יש בחסידות הרבה הסברים כמה היכל הנגינה הוא קרוב יותר להיכל התשובה. נכון? ניגון זה דבר שהרבה יותר מחזיר אותנו לשורש, מזכיר לנו מי אנחנו. הרבה פעמים כשאני מגישה ברדיו, לפעמים מחליפה בכל מיני תוכניות, מגישה תוכניות אקטואליה. ואז הרעיון הוא קטלני, והעימותים הם סוערים, והוויכוחים הם מזעזעים. השבוע הרי צריך באמת, זה כבר פלפולי חד גדיה. מה אמר יונתן גפן על אהד תמימי? מה אמר אביגדור ליברמן על מה שאמר יונתן גפן על אהד תמימי? מה אמר גידי גוב על מה שאמר אביגדור ליברמן על מה שאמר יונתן גפן על אהד תמימי? רק תגובתו של הכבש ה-16 באמת עוד לא נמסרה. אז הדיונים הם סוערים, ואתם, והשתקה, הדרה, הסתה, המרדה, הכל, כולם פונים ליועץ המשפטי על כל קשקוש שמישהו עושה, היועץ המשפטי כבר חייב זה. ואז פתאום, אוקיי, נגמר האייטם הסוער, ואז יש שיר. ופתאום, אתה רואה את האווירה באולפן, את הטכנאי שרק לפני רגע היה כזה עצבני נרגע, את המפיקות ככה, עולם הניגון עושה לנו משהו אחר לגמרי, מעולם הדיבור, ודאי אם זה עולם הניגון של שירת הים, של השירה הזאת. ואנחנו יכולים לראות פה איך השירה מתפתחת. מה גורם לעם לפרוץ בשירה? או אם תרצו, כן, איך שיר נולד. אני לא יודעת אם מותר לצטט את יונתן גפן השבוע, אבל הפרשנות הראשונה שאנחנו רואים ליציאת מצרים היא באמת קודם כל השירה. ואני הבאתי בכוונה את ההתפתחות, את איך שיר נולד הזה. אמרנו ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, נכון? וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, הם רואים את מצרים מתים, אבל הם רואים עוד משהו. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, הם יודעים לזהות שזאת יד השם, ויראו העם את השם, יש בהם יראת כבוד, יראת כבוד, יראת רוממות, יש כל מיני ביטויים, אבל מתעוררת פה איזה הרגשה קדושה, ומתוך אותה יראה, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, מתעוררת כאן גם אמונה. אז הייתה פה ראייה של המציאות, ואז ראייה שמאחורי המציאות עומד השם, ואז יראה, ואז אמונה, ואז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזו להשם. השירה, אפשר ממש להגיד, מתפתחת משלב לשלב. זאת לא איזו שירה ספונטנית בסבבה, אנחנו רואים פה את ההבנה של מה קורה, למי צריך להודות, כמה צריך לשמוח, איך לבטא את זה. ויש ספר שיחות מאוד מעניין של הרב שלמה וולבה על הפרשה, והתלמידים שלו באמת עשו עם הקוראים חסד גדול, בעיקר עם הקוראים הלא כל כך למדנים, החסרי קשב, תוך כדי שהוא נותן כל מיני מהלכים ופרשנויות, הם השאירו את ההערות שהוא נתן, האישיות יותר, קטנות כאלה, תוך כדי שיעור, הערות יותר ככה אסיסיות, יותר אישיות שלו, תוך כדי שהוא מדבר על המהלך הגדול הזה, הוא ככה מאיר לעצמו, וזה נשאר בספר, ולכן גם אנחנו יכולים לקרוא את זה, הוא אומר ככה, אני תמיד מסתפק, איזה מעשה היה יותר מלא דבקות, קבלת התורה בהר סיני, או שירת הים? יש לי ספק, אני ככה דן עם עצמי, אומר רב הולבן, אני מתלבט בעצם, באיפה הייתה יותר דבקות? אנחנו חושבים הר סיני, נעשה ונשמע, לא. שירת הים זו דרגה רוחנית מאוד גבוהה, להבין ככה את המציאות ולשיר עליה. היה שם עוד עניין מאוד גדול, שאותו מוסיף לנו רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, שאומר דבר מאוד מעניין. אז ישיר משה ובני ישראל, כל עם ישראל ומשה ביחד, אז למה לא להגיד ישירו? אומר לנו האור החיים, אז ישיר שיאמרו שירה יחד, בלא בחינת השתנות וההפרדה, עד שיהיו כאיש אחד, הגם היותם רבים. מישהו מדמיין את יונתן גפן, אביגדור ליברמן, גידי גוב, נזרוק לכם עוד כמה שמות פנימה, עומדים ושרים יחד? זו דרגה מאוד גבוהה של אחדות. עכשיו דמיינו 600 אלף ככה ביחד. כך שהשירה, עצם ההגעה למדרגה של שירה, זה פרשנות נכונה ועמוקה של המציאות, והעם שלנו, אבות אבותינו, מגיעים לדרגה הזאת. זה מאוד מרגש, זה מאוד משמח, וזה מאוד נצחי. שירת הים היא עניין נצחי. היא נכנסת לסידור התפילה, היא כל בוקר בתפילת שחרית נאמרת, הפסוקים האלה. בשנה שעברה, אם זה מעניין מישהו ממש להעמיק, דיברנו כאן פסוק אחרי פסוק על שירת הים. אותי זה לימד הרבה, אני מקווה שגם את הציבור, כי לא הכרתי, לא חשבתי קודם על המילים ועל המשמעויות של כל מילה. אנחנו לא נחזור על זה, יש לנו באמת קטע אחר שאנחנו עוד רוצים להגיע אליו בפרשה, והוא לא פחות, אולי אפילו יותר חשוב, אבל אנחנו כן, אי אפשר לדלג על שירת הים. שני דברים קטנים שככה התחדשו לי בשנה הזאת, שהסתכלתי על השירה, אנחנו כן טיפה נראה לאיזה דרגה העם מגיע פה. מה הוא אומר? למה זה כזה חשוב? הם לא רק אומרים, וואו, היה נס, אין, כל הכבוד לשם, כל הכבוד לנו, הם מטמיעים, הייתי אומרת ממש מטביעים, בתוך השירה הזאת המון המון מסרים לדורות, לנצח. השירה הזאת מלאה מלאה בדברים מאוד אקטואליים לכל אדם. דוגמה אחת, ניתן שתי דוגמאות בלבד, באמת אפשר לדבר על השירה הזאת הרבה. זה פסוק די מפורסם, אומרים באמצע, זה אלי וענבהו אלוקי אבי וארוממנהו. אני נורא בלחץ כי אני יודעת כמה הולכים להעיר לי על כל הפסוקים ועל הקריאה ועל ההגייה שלהם בסוף השיעור, אבל כשהם אומרים, זה כלי, אני רואה אותו, אני רואה את אלוקים, זו דרגה שבעצם רואים את הרוחניות. אי אפשר לראות רוחניות, נכון? מה אפשר לראות? פרסומות, פיד, שלטים מנצנצים, אנשים מולי, כסף זה דבר שאפשר לראות, הרבה דברים אפשר לראות, אתה לא יכול לראות רוחניות. המעמד המיוחד, ולכן הוא גדול כמו מעמד הר סיני, זה שראו רוחניות, זה, אני רואה. זה מוחשי. זה אומר שהים והיבשה התחלפו, שהדברים הנסתרים פתאום נהיו גלויים, נכון? היבשה פתאום נגלתה, דברים שהם תמיד מחוסים, האמת והשקר בעולם הזה, מי באמת טוב, מי באמת רע, הנה זה, אני רואה, זה כלי וענבהו. הרבה לוקחים את הפירוש הזה לכיוון של יופי, שעם ישראל הנחיל לנו, כתוב, התנאה לפניו במצוות, שהמצוות צריכות להיות יפות, אתרוג יפה, כוס יפה לקידוש וכולי. הרבה פרשנים לומדים מהפסוק הזה את הנקודה של היופי, אבל מה שאנחנו באמת אולי צריכים לקחת ממנו זה הפרשנות של האדמור מקוצק, רבי מקוצק, שנחשב ככה למאוד חריף ומאוד שנון, והוא אמר, בואו נסתכל על הפסוק הזה. קודם כל זה כלי האלוקים שלי, ורק אחרי זה אלוקי אבי. והוא אמר כך, כתוב בתורה, קודם כל זה כלי ורק אחר כך אלוקי אבי. האדם קודם כל צריך קשר אישי, קשר אינטימי, קשר פרטי שלו, ורק אחר כך לצרף לזה את מה שהוא קיבל מאבותיו. אתה מקבל מהאבות שלך ירושה, נכון, יהיה בסיס, אבל אתה חייב שזה יהיה שלך, שזה יהיה אמיתי. שמעתי לפני כמה שבועות מהרב שמואל אליהו, גם אני מותר לצטט גם ממנו, באמת יש לנו פה שבועות הזויים בתקשורת, אבל אני חושבת כל הזמן, מה חושב מייק פנס? הוא בא כאילו, הארץ המובטחת, אור לגויים, עם סגולה. עכשיו, נגיד הביאו לו עיתון במטוס. כאילו, הוא אומר, היועץ המשפטי לממשלה לא אמר קידוש לבנה, מעניין. אז כאילו, פדיחות, פשוט פדיחות. מה הוא קורא שם עלינו בעיתה, כאילו, על מה מתעסקים פה? אז הרב שמואל אליהו אומר שצריך, הוא ציטט את זה, הוא אמר, הסבתות שלנו, לא יכול להיות שתהיה לנו האמונה של הסבתות שלנו, כי בכל התחומים התקדמנו. כל אחד פה, מהימים של סבתא או סבתא רבא שלו, התקדם, בכל, נכון, אם זה מדעית ואם זה טכנולוגית ואם זה ספרותית ואם זה העולם, התקדם בכל התחומים האלה וגם אנחנו איתו, נכון? אנחנו לא שואבים מים מהבאר. לא יכול להיות שהידע והרמה שלנו עדיין יהיה כמו, אלא אתה צריך כל הזמן לנסות לפתח ולקדם, שלא יהיה איזה ספרינט בכל התחומים ורק בידע התורני תישאר ברמה של פעם. אתה חייב לבנות את שלך, זה כלי קודם כל. אז זו דוגמה אחת שהם מגיעים אליה בשירת הים. עוד דוגמה מעניינת. בעצם, הם כל הזמן מכניסים, כאן ועכשיו, על ים סוף, את ארץ ישראל, את ירושלים, ואפילו את בית המקדש. שזה קצת, הלו, אנחנו עכשיו מדברים על קריאת ים סוף, לא. אנחנו מחברים את הרגע הזה לנצח. הם אומרים, זה לא הסוף, אנחנו עכשיו, אנחנו לא רק מודים על העבר, יש גם עתיד. נחית וחסדך עם זוג העלת, נהלת ועוזך אל נווה קודשך, ואחר כך הם עוד אומרים, בהמשך אתה עוד תביאמו ותתאמו בער נחלתך, מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. יש לנו ציפיות גדולות, זה לא מספיק. בסדר, הים נבקע, אנחנו רוצים יותר. אנחנו תמיד דורשים יותר, ואם יש איזה רגע קטן כזה של נס, אנחנו מחברים אותו אל הנצח ומחברים אותו להכל. הם ברמה מאוד גבוהה ברגעים האלה. חז"ל אומרים, הם באמת ברמה, ראתה שפחה על הים, כן? כל מי שהייתה ששפחה על הים ראתה יותר משראה הנביא יחזקאל. ככה אומרים לנו. הם באמת מבינים עכשיו את כל המערכת, והאמת והשקר של העולם נגלים, והם רוצים לקחת את זה לתוך החיים שלהם. זאת תפילה לעתיד. כל זה מאוד נלהב, מאוד חיובי, מאוד מרגש, מאוד מאמין ומודה ומצפה ומייחל והכל, ועוד את כל זה הם עושים בשירה, תשמעו, מושלם, מושלם. שוב, אנחנו תמיד מראים איך התורה היא לא הוליווד. פה היה צריך לעצור, happy end. אבל המציאות היא אחרת, היא הרבה יותר מורכבת. והתורה מציגה לנו בעוצמה, ואפילו ביותר פירוט, את הבחירה השנייה של העם, את התגובה השנייה שלו. ברשותכם, אני קראתי לזה, זה לא שירת הים, זה קינת הים, אבל זו המצאה שלי. נראה לי שאפשר לכנות ככה את הגישה השנייה שנחשפת לפנינו בפרשה. ושוב, אנחנו לא מטטים את זה מתחת לשטיח, כי המטרה היא ללמוד, נכון? המטרה היא לא רק לעשות גלוריפיקציה של העם ושל אלוקים וללכת הביתה בתחושה טובה. המטרה היא באמת תורה מלשון הוראה, והתורה מלווה את כל הפרשה ברצף, רצף של קינות, והיא נותנת להם המון מקום, המון המון פירוט. לפעמים זה מעליב לקרוא. זה אבות אבותינו. אנחנו הולכים עכשיו לקבל הכל בפרצוף, אנחנו נבחן את כל הקינות האלה. מעניין שהשירה היא רצופה, היא פעם אחת. אין שירות הים, אבל הקינות הן כל פעם קצת, ממש בקטנה, הן מלוות את כל המסע. בואו נתחיל. רגע אחרי יציאת מצרים, רגע לפני שים סוף נבקע, זה מתחיל. הם מדברים, זה לא רק שהם מתלוננים, אני רוצה שנשים לב לטון. לא הייתה המילה בעברית, ציניות, כן? בזמן ההוא. אבל מה שהם עושים, זה לא סתם לקטר, זה להיות צינים בצורה מאוד מאוד ככה לנקודה. בואו תראו את הטקסט. זה מאוד מריר, מאוד קטן, מאוד מקטין. שוב אני אומרת, בצד אחד מצרים, בצד שני הים, ויאמרו אל משה, המבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר? מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? הלו זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים לאמור. חדל ממנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר. כמה זה מחליש ועוד ברגע כזה, כמה זה מקטין, הרי ראיתם את 10 המכות, ראיתם את מכת בכורות, ראיתם שכבלי השיעבוד נעלמו. יש את הבדיחות המפורסמות, הרי מה אומרים שפולניות אומרות? כל הבדיחות כאלה על פולניות ופולניות וזה. יש את האני כבר אנוח בקבר, ויש את האמרתי לך. נדמה לי רבותיי שאנחנו פשוט מצאנו את המקור לדבר הזה. המבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר, כן, אני כבר... ואמרנו לך, הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים, אמרנו לך. אני, באמת, זה פשוט התחלת הטפטופים האלה באוזניים של משה. התורה לא מתארת לנו איך הוא מרגיש בשלב הזה, אבל אנחנו יכולים רק לנחש, רק, תראו איך אנחנו מרגישים. עזבו, תראו איך אנחנו מרגישים שאנחנו קוראים את זה. ומכאן אנחנו כן עוברים לים סוף ולשירת הים, דיברנו על קריאת ים סוף ושירת הים. ובצד השני של השירה, בצד השני של הים, מה מחכה לנו? בלי שום רווח. מהפסוק האחרון של השירה, שמתארת שם את שירת מרים, מהפסוק האחרון של שירת מרים, זה לא שעוברים לאיזה נושא, אין איזה הפסקה, לא קורה שום דבר, פשוט עוברים מהשירה אל הקינה. תסתכלו, פשוט, זה כבר פעם שנייה שאבותינו מקוננים. איך קוראים לשבת הקרובה? שבת שירה. כי אנחנו בחרנו להנציח את הצד הראשון שעליו דיברנו. אבל אם היינו רוצים לקרוא לשבת קינה, היה לנו הרבה על מה להתבסס. וישא משה את ישראל מים סוף, ויצאו אל מדבר שור, והלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם, על כן קרא שמה מרה. מילת מפתח, ארבע פעמים בפסוק הזה אמרו לנו מר. זה לא רק המים מרים, הם מרים, העם מריר. וילונו העם על משה לאמור, מה נשתה? ויצעק אל השם, ויורהו השם עץ. וישלך אל המים, וימתקו המים שם, וימתקו המים, שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. הים כבר נקרא, כאילו לא קרה כלום. המציאות אותה מציאות, הכיתורים אותה כיתורים. יכול להיות שהם חשבו, יכול להיות שהם חשבו, שהשיעבוד נגמר. ומעכשיו החיים יהיו רק מים מתוקים. ללה-לנד, זהו, נגמר רק מעתה ועד עולם מים מתוקים, חיים מתוקים, פתאום נתקלים במים מרים. פרשננו, כרגיל, מוצאים בזה הרבה מאוד עומק. קודם כל, אין מים אלא תורה. מי שמחפש את המקור לקריאה בתורה כל יום שני וחמישי, מוצאים ספר תורה וקוראים, זה המקור, שלא יעברו עלינו שלושה ימים בלי מים. הנה, זה מסוכן, אדם במדבר לא יכול ללכת שלושה ימים בלי מים, יהיה לנו מר. ולכן עם ישראל מוציא ספר תורה שני וחמישי ושבת, שלא יעברו שלושה ימים בלי מים. דוגמה, פרשננו מוצאים בזה עוד הרבה מאוד עומקים, כן, אפשר לחפש, איך אתה צריך להמתיק, לא לברוח מהתמודדויות, אלא להפוך מר למתוק, דבר מאוד עמוק. אנחנו לא בורחים, מתעלמים, מדחיקים, לוקחים את הקשיים, לוקחים את הצרות, מחפשים, לפעמים הפתרון למשבר פה, נמצא בתוך המשבר. איך? עץ, מה השם אומר למשה? תזרוק עץ פנימה. זה החוק והמשפט הראשונים שהם לומדים. לומדים להמתיק את המרירות, ומה זה אותו עץ? עץ חיים היא למחזיקים בה, זה התורה עצמה, הם מקבלים שם מצוות ראשונות. רש"י אומר לנו, רש"י אומר לנו ששם, כדי שיהיה להם במה להתעסק בעצם, שיהיה להם טעם ותוכן לחיים, עוד לפני מתן תורה נותנים להם טעימה. רש"י אומר, נתנו להם שבת, פרה אדומה ודינים. יש לנו פה איזו מחלה של כתרת, אנחנו נותנים להם כמה מצוות בתור, ממש בתור תרופה. על הסיפור הזה אפשר לדבר הרבה, אבל אנחנו, שוב, אנחנו רוצים לעקוב אחרי הדפוס, ופחות לא לצלול לתוך כל סיפור, אלא להבין מה קורה פה. כיתור שני, קינה שנייה, עוברים עוד כמה פסוקים, המסע ממשיך מבחינה גיאוגרפית, קודם זה היה מים, נכון? וקיבלו מים מתוקים, שתו. עכשיו זה אוכל, עוד לא אכלנו, עוד לא שתינו, כמו איך זה הילד בטיול של הלכנו יותר משנלך או שנלך יותר משהלכנו, כן? ממש ככה, אווירה לא חגיגית, אווירה לא מרוממת. זה הולך ככה. וילונו כל הדת בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר. תלונה, וילונו. ויאמרו עליהם בני ישראל, עוד הפעם, תראו כמה מהר הם מאיימים בהתאבדות. מי ייתן מותנו ויד השם בארץ מצרים? שימו לב לפייק ניוז, בשבטנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לסובע. איזה גן עדן היה במצרים הזה. כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה, להמית את כל הקהל הזה ברעב. ויאמר השם אל משה, הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים. ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, למען אנסינו, הילך בתורתי עם לו. הם מתגעגעים לסיר הבשר ולחם לסובע שהיו במצרים. טובי פרשננו אומרים, הם לא מתגעגעים באמת לזה. למה הם מתגעגעים? לחיי ההפקרות. עבד, במובן מסוים נוח לו, אומרים לנו חז"ל, להיות עבד. קום בבוקר, תעבוד, תגמור, ראש קטן, הכי ראש קטן שיש. משמרת, כן, לא, שחור, לבן, אומרים לך מה לעשות. חירות זה דבר מאוד מפחיד, בפרט אחרי שהם כבר קיבלו קצת מצוות ומתחילים להבין שמקבלים משימה מאוד מאוד גדולה. רגע, זה מלחיץ, תחזיר אותי לנוגס המצרי, תן לי לבנות פירמידות, אני רוצה את ראש קטן, לא ראש גדול. יש פה אמירה, נדמה לי זה נחמה לייבוביץ', זה לא המזון, זה החזון, מפריע, זה, נו באמת, לא היה אוכל טוב במצרים, אבל, ואם כן, עיקו אתכם, התעללו בכם, זרקו לכם תינוקות ליאור, למה אתה מתגעגע? אני מתגעגע למצב שבו לא הייתי מחויב להיות אור לגויים, עם סגולה, אני כבר מריח לאן כל הסיפור הזה הולך, זה גדול לי על הכתפיים, זה גדול עליי, תורידו לי את הסיפור, אני לא רוצה. מי ששם לב, השבוע, בביקור של מייק פנס, זה היה מאוד מעניין לראות, יצא לי גם לסקר, להיות ככה באולפן, שידרתי כשהוא היה את הביקור שלו בכותל, שזה תמיד נורא מביך אותי, שידור חי, גם אצל, בביקור של טראמפ, וגם איזה ביקור של אובמה בזמנו, תמיד זה מביך, תמיד תוקעים אותי בשידורים האלה, אבל זה נורא, זה בעצם נורא מביך. אתה משדר תפילה של בן אדם. הנה, הוא ניגש, כן, הוא עצם את עיניו, הוא שם את ידו על האבנים, אנחנו רואים אותו חמור סבר, הוא ודאי מתרגש, והנה, בעזרת אנשים, אשתו מניחה את ידה, ממלמלת, כאילו, מה, תן לבן אדם, מה אתה, תן לו פרטיות. אבל דווקא שמעתי סיפור מאוד יפה מהביקור של משפחת טראמפ, מי שליווה את איוונקה, את הבת של נשיא ארצות הברית, שהיא גיורת, יעל, מי שליווה אותה לכותל, בעצם ג'ארד היה בצד אחד עם הפמליה, והיא הייתה בפמליה בצד השני, ובאמת היא קצת חרגה מכללי הטקס, זה נורא מסודר, אתה ניגש, נותנים להם תהילים, שזה פרק קוף-קף א' וקוף קף ב', זה שיר המעלות, וכמובן על חומותייך ירושלים, פסוקים מתאימים, כתוב להם את זה בעברית ובאנגלית, זה ככה הפרוטוקול, ואז הם הולכים אחורה ומקבלים איזה שי, והיא ביקשה להתעכב עוד ליד הכותל, והיא אמרה למלוות שהיא מתעכבת, היא גמרה כאילו להתפלל, והיא מתעכבת כי היא רוצה להסתכל על בעלה בכותל, שזה עוד לא ביקשו, בוא נגיד, עד לביקור הזה. אני רוצה לראות את בעלי בכותל, זה גם עניין. חושבת שיש בזה משהו. אז שידרנו את פנס, את כל המשדר הזה, ומשהו זמזם לי במוח. אני רגילה מדיווחים קודמים, שבעצם אתה משדר ומשדר, ואתה מחכה לכותרת. בדרך כלל נגיד בנאומי אובמה, שאובמה היה פה גם, ב-2013, ביקור הגדול שלו בישראל, כל מה שאני זוכרת שזה היה ערב פסח, זה היה נורא לא נוח לאף אחד פה בירושלים, הוא לקח פה את בנייני האומה, רצה לדבר עם סטודנטים, הוא לא רצה לבוא לכנסת, ודיבר ודיבר ומחמאות ומחמאות, ישראל ובן גוריון והבייבל ופסאובר ומחמאות מחמאות, אבל מה אתה יודע? שאתה מחכה לכותרת, ומה זה הכותרת? שיבוא איזה נבוט, ובאמת הגיע שם, אתם צריכים ככה ואתם לא בסדר והפלסטינים ועניינים, תמיד מגיע איזה משהו, זה כאילו מחמאות בשביל בסוף להגיד מה. ואצל פנס היה נורא מעניין, הקשבנו לו בכל המשדרים, זה התחיל במחמאות והמשיך במחמאות וזה נגמר במחמאות, כאילו הבן אדם לא הגיע לתכלס. פתאום אתה אומר, רגע, זה התכלס. התכלס זה שהוא רואה בנו מקור להשראה, מאוד מעניין, מאוד מאתגר. הוא רואה בנו אור לגויים, הוא מצפה שנהיה השראה לעולם. לא נכנסת כרגע, כן, אנחנו לא מאמינים במה שהוא מאמין, אבל הבן אדם מסתכל עלינו מהצד, ואומר, אני מצפה מכם להיות משהו. זה מפחיד, זה מלחיץ. יותר קל לעבוד משמרות בקהיר במצרים, לבנות את פתאום ורמסס. בהקשר הזה, בעצם מה הפתרון, מה הקדוש ברוך הוא נותן להם? אנחנו חוזרים אל העם שמתגעגע לעבדות. הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לכם לחם מן השמיים, זה המן. אתם לא תצטרכו לתרוח, אתם רעבים? תקבלו כל בוקר מנה, טעימה, מיוחדת, כל אחד תואם בה את הטעם שהוא רוצה, זה מאוד מגוון. למה אני נותן לכם את זה? מה זה למען אנסינו? מה הניסיון פה? למה הקדוש ברוך הוא נותן להם את המן? אומר לנו האור החיים הקדוש, זהו מבחן לתרבות הפנאי. הוא לא משתמש במרוקו לפני 300 שנה במילים תרבות הפנאי, זה מבחן מה הם עושים בזמן הפנוי שיש להם. תראו איזה יופי של הגדרה, אומר האור החיים. למען אנסנו, הילך בתורתי אם לא, אני מספק לאמן, כי לחם מן השמיים לא יצטרך שום תיקון, אתם לא צריכים לעבוד. וזה יהיו פנויים מכל, והראה, הילך בתורתי אם לא. זה מבחן איך אתה בוחר למלא את זמנך הפנוי. אתה לא צריך יותר לרדוף אחרי המזון, קיבלת, עכשיו מה נהיה ממך? יש לך, יש לך זמן. מה אתה עושה? מה אתה מכניס לתוכו? נתתי לך קצת תורה, עוד מעט תקבל עוד. עד היום, המבחן של האדם המודרני, זה מה הוא עושה עם הזמן הפנוי, כי אנחנו בעידן, אנחנו מדברים על זה פה הרבה, אנחנו בעידן שבו יש יותר ויותר ויותר, דווקא זמן פנוי לאנשים, ומה הם ממלאים אותו, איך הם, מה התרבות, מה התרבות שלנו, זאת שאלה שמלווה אותנו כבר מאז, השם אומר, אני רוצה לראות מה מעניין אתכם, במה אתם מתעסקים. אוקיי. אני חוזרת על הכיתורים. לפני קריאת ים סוף, נכון? כבר אז מבלי אין קברים. אחרי קריאת ים סוף, מיד המים המרים והמתוקים והעצבים שם. עכשיו, אמן. יש פה פירוט מאוד ארוך על אמן עכשיו, לא ניכנס אליו, אבל איך הוא יורד כל יום, ויורד ביום שישי כפול, כי בשבת אין מן. גם כבר מתחילים להכניס לנו לדי-אן-איי את המנגנון של שבת. עד היום שתי חלות על השולחן שבת בכל סעודה, לחם משנה זה מן משנה מה שנקרא. אנחנו מקבלים מנה כפולה של מן. 40 שנה רצוף, מספרת לנו התורה, הם הולכים לאכול את זה עד בועם לארץ ישראל. בעצם האירוע השלישי נחתם, והקדוש ברוך הוא ניסה לתת להם את התרופה לאותה מחלה של הכתרת, אנחנו רואים מהכיתורים האלה, הכינות. מגיע אירוע רביעי. מאוד, שוב, אנחנו בתור קוראים, וקצת מתאכזבים. ויסעו כל הדד בני ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי השם, ויחנו ברפידים, ואין מים לשתות העם. אז האוכל נפטר, מים לא נפטר להם. וירב העם עם משה ויאמרו, תנו לנו מים ונשתה. ויאמר להם משה, מה תריבון עמדי? מה תנסון את השם? קראתי את זה וחשבתי בעצם כמה אנחנו מנסים לחנך ילדים, אחיינים, נכדים, נינים, כל אחד גם את עצמו. תבקש יפה, נכון? כל פעם שהבן שלי אומר, תביא משהו ב... ויש תמיד מסע ומתן. אם הוא עונה רק את הבקשה, האם זה נקרא שהוא אמר בבקשה? אני סוברת שלא. אבל אני אומר, ב... צריך להגיד בבקשה. לא, כי אז לפעמים זה נהיה בבקה, ואז הוא אומר רק שע. האם זה נחשב שהוא אמר בבקשה? אבל אנחנו כל הזמן אומרים, תגיד תודה, תגיד בבקשה, תגיד סליחה. למה הם מבקשים ככה? למה הם כאלה מרירים? למה הם מתלוננים? כאילו מגיע לנו הכל, כן? ויצמא שם העם למים, אנחנו, כן, פסוק שלישי, וילן העם על משה, עוד פעם מתלוננים, איזה שורשים קשים, מריבות, תלונות. ויאמר, עוד פעם, למה זה אליתנו ממצרים? כל רגע זה אפס או מאה, כל רגע מבטלים את כל הפרויקט. למה זה אליתנו ממצרים? להמית אותי ואת בניי ואת מקניי בצמא. ויצעק משה אל השם לאמור, מה אעשה לעם הזה? עוד מעט, וסקלוני, עוד מעט הם סוקלים אותי. ויאמר השם אל משה, עבור לפני העם, וקח איתך מזקני ישראל, ומתך, אשר הקית בו את היאור, זה אותו מכה מהניסים, קח בידך והלכת. הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב, והקית בצור, ויצאו ממנו מים, ושתה העם, ויעש כן משה לעיני זקני ישראל, ויקרא שם המקום, מסע ומריבה, על ריב בני ישראל, ועל נסותם את השם לאמור, היש השם בקרבנו עם עין. אני חושבת שזה הכי עצוב, נכון? העם פה מקצין ומשה מהצד השני בתגובותיו כבר זה קשה, והשם נותן למקום הזה איזה תגידו, אנחנו מסתובבים במדבר ומשאירים נון צדיקים, מרה על שם המרירות, מסע ומריבה, כן? היינו פה, עם ישראל היה פה, מסע ומריבה. זה לא בדיוק במיטבנו, כן? זה לא בדיוק הזיכרונות שלנו, זה מזכרות אבון כאלה על כל מדבר סיני. וגם חשבתי, כל פעם שנפטרת להם הבעיה, למה הם לא שרים? הרי בפעם הראשונה הם התלוננו, הייתה קריאת ים סוף והם שרו. מה קרה? כלומר, כל פעם, לפחות אחרי, לא אמרת בבקשה, תגיד תודה. למה אחרי כל פעם שנפטרת המצוקה, השם נתן לכם מים, ועוד פעם, ועם תיק, ואוכל, ועוד מים, ניסים, תגידו עוד הפעם תודה. למה יש פה את השוברים את הכלים הזה? כל הזמן האווירה היא שכאילו שוברים את הכלים, לא משחקים. הסיפור הוא שהם עדיין בתרבות, ברוח, הם עדיין במצרים. זה הכל סימפטומים של איזה רוח שעדיין לא נרפאו ממנה. לכן אנחנו מתחילים סדרת חינוך במדבר. לא צריך להסביר לדעתי, בטח למי שיושב כאן, עד כמה אנחנו מבינים, גם היום, כמה זה חשוב הלך רוח ציבורי. בפיד, בתקשורת, בפס קול שלנו, איך מדברים? מה הלוך ילך בקרבנו? ועכשיו מגיע פסוק שמצד אחד הוא נורא מפחיד, ומצד שני הוא ממש מתבקש. אם עקבתם עד עכשיו, הפסוק הבא, מעניין אם הוא יפתיע אתכם, או שתגידו, נו, זה פשוט צפוי, זה פשוט תוצאה טבעית של מה שתיארנו. אז כדי שנראה את הקשר, אני העתקתי את הפסוק הזה, יחד עם הפסוק שמופיע לפניו, שממש תראו את הרצף. אין רווחים, אין הפסקות. איך קוראים למקום? מסע ומריבה, נכון? עכשיו קבלו. ויקרא שם המקום מסע ומריבה על ריב בני ישראל ועל נוסותם את השם לאמור, היש השם בקרבנו עם עין. ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. אי אפשר לא לראות ולא לשמוע את מה שאומרים לנו פה. למה המלאק מגיע? בגלל המלאק? בגלל ההתנהגות שלנו, בגלל הרוח שלנו, בגלל המילים שיוצאות לנו מהפה, אנחנו קוראים לו לבוא. התנהגות כזאת, חוסר בהכל, באמונה, בלכידות, באופטימיות. מנה כזאת קדושה של ציניות, פשוט מביאה עלינו את המלאק. הוא מקבל את כוחו מאיתנו, ואתה רואה את זה, זה סיבה תוצאה. וחז"ל אומרים לנו דבר מאוד מאוד מעניין, הם אומרים, רפידים, אתם זוכרים שזה קורה ברפידים, ויבוא המלאק וילחם ישראל ברפידים. חז"ל אומרים רפידים על שם שריפו ידיהם מן התורה. חשבתי היום, עוד לפני התורה, על שם שריפו ידיהם. ריפו ידיהם מהכל, מהחיים, מהשמחה, מהאופטימיות, מהפרופורציות של המציאות, הכל אצלם או ככה או ככה. כנראה כל זה ביחד זה תורה. ריפו ידיהם מן התורה. רבותיי, אם היינו עכשיו פסוק אחד אחרי שירת הים, האם היה כתוב ויבוא המלאק וילחם עם ישראל? כנראה שלא. כנראה שכשאנחנו במצב של שירת הים, המלאק אין לו איפה לתפוס אותנו, אין לו איפה לאחוז אותנו. המלאק, תשימו לב, מתחיל להילחם איתנו עוד הרבה לפני ארץ ישראל. זה עוד לא על ירושלים, זה עוד לא על, כן, אל קודס, אנחנו עוד לא שם, אנחנו עוד במדבר. רק התחלנו, אנחנו ניצנים שמייצגים איזה טוב, איזה רעיון, איזה פוטנציאל, זה עוד לא על שטח. בעתיד זה יהיה גם על שטח, אבל בשורש זה מלחמה שמתנהלת עוד לפני ארץ ישראל. היא על עניין רעיוני, עניין אידיאולוגי, היא על הפוטנציאל שאנחנו מייצגים, עוד לא התחלנו. המלאק כבר מגיע. עוד דבר חשוב, מי האנשים האלה שיוצא להם מהפה המילים הציניות האלה? זה אותם אנשים שיוצא להם מהפה המילים הנפלאות של שירת הים. נעים מאוד. זה אנחנו. אלה אבותינו, וזה מתרוצץ גם בקרבנו. היכולת לשיר שירת הים, ואז לקונן בצורה כל כך חריפה, זה מתרוצץ כל הזמן בתוכנו. לכן בעיניי, לכן התורה נותנת מקום לכל התמליל הזה, ואז מקום לכל התמליל הזה. וזאת היא מלחמת המלאק. כל הזמן אומרים, איפה המלאק? לא ראיתי המלאקי ברחוב, יש היום המלאק, על מה מדובר? התורה אומרת לנו, בלי שאלה, זאת מלחמת המלאק. אתה תלחם, כלומר, תבחר בפרשנות המאמינה והאופטימית של הסיפור. אל תיתן לו מקום, כן? זה נקרא למחות אותו, לתפוס את הצד הנכון, את הראייה הנכון, גם של ההיסטוריה כולה, אבל גם של החיים שלנו. עובדה, כל בוקר בסידור, בתפילת שחרית, אנחנו בחרנו להנציח את שירת הים. אני לא יודע, מישהו פה יודע בעל פה את כל הקינות האלה? אולי אם אתה קורא בתורה, אם זה פרשת בר מצווה, אנחנו לא משננים את הקינות האלה בעל פה. את מה אנחנו משננים? את שירת הים. לנצח זה מה שאנחנו רוצים לדבוק בו. אנחנו מבינים מה, שהכיוון צריך להיות הודיה ותודה ושירה. וזה בדיוק ההקשר שבגללו נמצאת פה באמת האורחת שציינתי תחילה שהגיעה אלינו הערב, גילה כהן היקרה. האמת שאנחנו תכננו כבר כמה פעמים שמשפחת כהן תגיע לפה, וכל פעם זה נדחה, ואני חושבת שבאמת זה יצא ככה בול לפרשה הזאת, וזה מתאים מאוד למה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. אבינועם כהן, שני חיילים, אבינועם הוא אחד מהם, נהרג בתאונת אימונים בגולן לפני ארבעה חודשים, ומשפחת כהן לזכרו ממש מוציאה עכשיו ממכבש הדפוס פנקסים. ואני קראתי את זה ואמרתי שזה, כשקראתי אמרתי וואו, זו בשורה אדירה, והשבוע כשאמרתי רגע זה מגיע לשיעור, בכלל, זה פשוט, אני חושבת המסר שכל המסע שעשינו, וזה עדיין המסע הזה ממשיך, זה פשוט לתפוס את מה שדיברנו עליו ולהוריד את זה לרמה המעשית. אז קודם כל, זה מה שגילה הביאה איתה לכאן היום, כמה מאות עותקים. מי שרוצה אחרי השיעור פה בחוץ ליד הדלת, היא תשב, תוכל ככה, תוכל להכיר אותה, וגם כל אחד יוכל לקבל כזה פנקס. דבר הזה קוראים פנקס תודה, זה הכתב של אבינועם. ומתברר, אחרי פטירתו, מצאו בין חפציו פנקס שהוא עשה לעצמו, פנקס תודה. וזה מעיד מאוד על הדרך המיוחדת שלו בעולם. ככה המשפחה כותבת כאן. נפעמנו מההתמדה והכתיבה הרצופה של עוד תודה ועוד תודה. זיהינו שחלק מהתודות נכתבו על ידי אבינועם אחרי אירועים מסוימים, אחרי שבת אצל אח שלו, מפגש עם חבר, או קושי מסוים שבו הוא נתקל. אפשר ממש לחוש ברצון החזק של אבינועם להודות על כל דבר, על דברים יומיומיים, גם על התמודדויות וקשיים. ואז יש פה דוגמאות ממש בכתב היד שלו, דברים שהוא כותב לעצמו, תודה שיש לי משפחה שלמה וטובה, תודה שיש לי יכולת להיות רוחני, תודה שמצאתי עוד לחן לידיד נפש, תודה שנולדתי בירושלים, תודה על שקיעה מיוחדת כל יום, תודה שיש לי אחיינים מתוקים, תודה שאני רוצה להיות ענב, תודה שאני רוצה להיות ענב, תודה שאני מצליח ללמוד יום שלם, וואו. הרבה הרבה תודות בכתב היד שלו, והמשפחה עיצבה את זה בצורה שבה כל אחד יכול לקחת פנקס כזה, עם המון דפים ריקים, כדי להוסיף כל קורא את התודות הפרטיות על החיים שלו, הקטנטנות, לא שירת הים, על שירות הים הקטנות בחיינו. והם כותבים פה, אם תיקחו את הפנקס ותמלאו אותו בתודות שלכם, אתם תמשיכו את דרכו היפה של אבינועם ותוסיפו אור בעולם. ואני ממש חושבת שאם צריך להסתכל על הפרשה כשיקוף לחיים, אנחנו רואים בה את הדואליות שמתרוצצת בכל רגע בתוכנו ובבחירה הנצחית שקיבלנו מרגע יציאת מצרים, על איזה צד של ההיסטוריה להסתכל, באיזה צד של המטבע להיות ובאיזה פרשנות לבחור כלפי המציאות. אתה מסוגל אפילו מול קריאת ים סוף להיות ציני וקטן, אז ודאי שבחיים היותר אפורים שלנו הבחירה הזאת כולה בידינו, כל אחד יכול לבחור, ומהערב יש לנו עידוד לבחור האם אנחנו מנהלים פנקס שכולו ציניות וכולו כיתורים, וזה הכי קל, זה משפטים הכי מושחזים שיש, או שאנחנו מנהלים פנקס של פשטות ושל תודה ושל אמונה. תודה רבה רבה לכם, תודה ולילה טוב. תודה. משפחת כהן כאמור כאן, בשבוע הבא לא פחות ולא יותר, הר סיני, מתן תורה, היו עמנו, להתראות.